אנחנו בסימן שלחת, דיני מוקצה בשבת. יש לנו פה סימן ארוך, כמו הגאולה או כמו הגלות. כן, שהגאולה תהיה ארוכה. כי מי צריך לבוא ולגאול אותנו? מי בא לפני בו יום השם הגדול והנורא? אליהו בגימטריה 52. כמה סעיפים יש פה? 52, יפה מאוד, אז זהו. אז אנחנו בסימן שנחת, הלכות מוקצה, הגענו, היום נגמור את אליהו, כן, נגיע לגאולה. הגענו לסעיף מ"ו, זה עמוד 220 במשנה ברורה בחלק השלישי. אם זוכרים, בשבוע שעבר סיימנו בעניין הזה של משחק בחדור. דיברנו על כך שעל פי הגמרא, תוספות מביא, שמי שמשחק בכדור רגל זה נשים. זה משחק של בנות. כי הם לוקחים סמרטוטים, אורזים אותם, תופרים אותם ביחד, עושים כדור, בועטים. בסדר, היום ברוך השם הולכים לקנות כדורים, אז אין בעיה שהכדור הוא מוקצה, יש לנו בעיה אחרת. השבועי גומות וכל מיני דברים אחרים. טוב, בסעיף מ"ו אומר השולחן ערוך, אסור לשאת תחת אצילי ידיו זרע התולעים שעושים המשי. תראו, זה גם דברים שאנחנו, איך אומרים, לא מוכר לנו היום. אבל יכול להיות שיש דברים דומים, וזה בעצם כל התפקיד שלנו בעניין הזה של, נקרא לזה כך, תרגום או השלכה של ההלכות למציאות שיש לנו היום. אם יש איזשהו מוצר, איזשהו דבר, שכשאני תופס אותו ביד, יוצר איזשהו חום, והחום גורם לו להתפתח. השאלה אם יש אפשרות לקחת אותו בשבת. מה יש פה למשל? בזמנו היו עושים חוטים, כן, מתולעי משי. זוכר כשהיינו ילדים, היינו לוקחים תולעים כאלה, תולעי משי, שמים עלי תות, והם יוצרים לעצמם את המין כמו סוכריה לבנה ארוכה כזו. זה היה בעצם החוטים שהם טובים. מישהו יודע על מה אני מדבר? אני מדבר סינית. בסדר? כשהיינו ילדים זה היה משחק. היינו מסתדר, זהו, מה? קופסת נעליים, חורים, יפה, הנה יש זקן כמוני. אני לא יודע אם אני כמוהו, אבל... בסדר, היו עושים כל מיני, היום מורידים אותם באפליקציה, אבל אז היום מורידים אותם קופסת נעליים. בסדר? זהו. אז מה הבעיה שלנו פה בשבת? אם זה משחק של הילדים, לוקחים את זה, מחזירים את זה, אז מה הבעיה? למה לא לקחת? טוב, שם זה לא היה משחק ילדים, זה היה יותר ממשחק ילדים. זה היה כדי לייצר את זה. ואז, אומר, אסור לשאת תחת אציליו זרע התולעים שעושים המשי, ושאסור בטלטול. ועוד שהוא מוליד בחומו. זאת אומרת, אנחנו פה מדברים על דבר שהולך לייצור, אז כבר זה מוקצה, מה אתה עושה איתו בשבת? זה לא המשחק שאנחנו בתור ילדים עושים, זה מבוגרים ולוקחים את זה כדי להשתמש בזה אחר כך. דבר נוסף, שעל ידי החום של אצילי היד, איפה זה אצילי ידיו? בית השחי. כשאדם שם את זה פה, כן, בבית השחי, אז זה מוליד חום. ברגע שמוליד חום, זה גורם לו להתפתח יותר. בקיצור, לא יודע, יש היום אולי, גם זה כבר אני חושב שאין היום, אולי לפני 10 שנים היה, 8 שנים, שזה בובה שאתה פותח את זה, שם במים או שם בקופסה וזה גדל. מה זה? משהו סיני, לא? ספוג כזה. ספוג, משהו. יפה, עכשיו, אם יש חום ויש ההקצאה, זה גדל יותר מהר. שאלה אם יש אפשרות לקחת את זה בשבת. טוב, פה זה חיים, שם זה סתם התנפחות של פלסטיק, אני יודע מה, לא יודע. בקיצור, סעיף ממזיין. יש 20 לטלטל בגד שעטנז ויש מתירים. למה יהיה אסור לטלטל בגד שעטנז? אסור ללבוש אותו. אבל האם עם בגד שעטנז אפשר לנגב את הרצפה? אז זה מוקצה או לא מוקצה? זה בדיוק הדיון. יש 20 ויש מתירים. יש ויש בשולחן ערוך, מה אמרנו פעם הכללים? סתם ויש, הולכים כסתם. יש ויש הלכה, כי יש בתרא, כי יש האחרון. אז אומרת, אם השולחן ערוך אומר שיש אוסרים לטלטל בגד שעטנז, ויש מתירים, מה הפסק ההלכה של השולחן ערוך? שאם יש בגד שהוא שעטנז, אפשר לטלטל אותו בשבת. אז למה הוא כתב את היש אוסרים? אם אין צורך מיוחד, אז אל ת... אומרים, אתה יכול להחמיר, תחמיר. סעיף מיוחד, מותר לטלטל מניפה בשבת, להבריח הזבובים. אין שום בעיה. אני זוכר עוד בבתי הכנסת בשכונת הבוחרים, הייתה מניפה. ככה עושים אותה מקנים כאלה, מענפים של... מקנים או מענפים של לולב, ומנפנפים כדי לעשות רוח. היום אם אין מזגן שעובד על, לא יודע מה הטמפרטורה, אז אי אפשר להישאר פה. אז היו מנפנפים. קורא לזה הבן איש חי בערבית בגדדית. מופיע הבן איש חי, מותר להשתמש בזה, מה הוא כותב? מרוחה. מרוחה זה עושה רוח. בסדר? טוב. אז אין בעיה. סעיף נון, הרשב"א מתיר לטלטל האסטרולוב בשבת וכן ספרי החוכמות. ולדעת הרמב״ם יש להסתפק בדבר. לשים לי עוד פעם, הוא מביא שתי דעות. כן, מה זה אסטרולוב? זה מין מכשיר כזה שבודקים את הכוכבים. כן? וספרי חוכמות. ספרי חוכמות זה אומר אותם חוכמות שהם לא קשורים לענייני תורה, חוכמות חיצוניות. וכבר דיברנו על כך שבשבת לומדים דברים שקשורים לקדושה. לא לומדים דברים אחרים. אז אם לא לומדים דברים שהם לא קשורים לקדושה, אז מה אתה עושה עם הספרים שלהם? וגם את הספרים שלהם אנחנו לא משתמשים. אם לא משתמשים, אז אי אפשר לטלטל. אז אומר הרמב״ם מסתפק בדבר, האם בכלל יש אפשרות לטלטל ספרי חוכמות חיצוניות, והרשב"א מתיר. זאת אומרת, הרשב"א יותר מקל. טוב. מה? כי ספר, זה ספר, זה דבר שתסתכל בו, זה לא עניין של ההסתכלות, זה עניין של לראות מה יש בו. כן, זאת אומרת, לשבת, ללמוד, זה העניין. לא להתעסק בדברים אחרים. אבל זה לא עניין שלא לראות. אם אתה יש שם איזו תמונה או משהו, אתה לא יכול לראות, אתה יכול לראות. בסדר, תהיה את המשנה ברורה, מה שאתה אומר. בסדר, לדעת הרמב״ם. היינו, מה שכתוב לאל, שאסור ללמוד בשבת בספרי החוכמה, וכן להביט באצטרלוב, בסדר, כלי שרואים בו כוכבים, אפשר דלדידהו הדין דאסור בטלטול. בהם הביאו הגר"א שדעתו שאפילו לרמב"ם מותר בטלטול. גם כשהוא אומר לא להסתכל בכוכבים ולא ללמוד חוכמות חיצוניות, אבל בכל זאת אפשר לטלטל. וגם בעניין לימוד מצדד כשיטת הרשב"א. ואין מה שכתבנו לאל בסימן ש"ז, סעיף י"ז. בקיצור, יש בכלל שאלה אם מותר ללמוד או לא. זה השאלות הקבועות שלנו, כן, שתמיד שואלים, הרב, יש לי מבחן ביום ראשון, האם מותר לי ללמוד בשבת? מה? סטטיסטיקה והסתברות. בכל מקרה תיכשל, מה אתה? זה המקצוע שהכי הרבה נחשב. בסדר? זה ברור? אז זהו, זו השאלה, מה אנחנו מתעסקים בשבת. טוב. דרך אגב, אני אומר, כעצה כללית, גם לאמצע השבוע, לא ללמוד למבחן ביום האחרון או בלילה שלפני המבחן, זה מצוין. כי כשלא לומדים, אז זוכרים. אם לומדים בלילה לפני המבחן, מה קורה? לא זוכרים. זאת אומרת, זוכרים, אבל לא יודעים להוציא את זה החוצה. במילים אחרות, זה בזיכרון החיצוני, עוד לא נכנס לזיכרון הפנימי. ואז אתה יודע שאתה יודע, אבל אתה לא מצליח לכתוב. יצא לכם פעם דבר כזה? מה זה? בטוח אני יודע. הסתכלתי על השאלה הזאת לפני שעה. ואני עכשיו לא זוכר. למה? כי זה עדיין לא מאורגן בשכל, במוח. אז תמיד עדיף להשאיר איזה שהוא מרחק. טוב. סעיף נון א', מה שמורה על השעות שקוראים ארילוזו, בין שהוא של חול, בין שהוא של מין אחר, יש להסתפק, מותר לטלטלו. הוא כבר פשט המנהג לאסור. כך כותב הרמ"א, פשט המנהג לאסור. השולחן ערוך אומר, יכול להיות שאפשר, ואנחנו יודעים שהיו לנו כל מיני סוגים של שעונים אצל חכמים. היה שעון חול, והיה שעון שמש, ואפילו כשלומדים ברית יצחק, אנחנו לומדים שאיזה שעון היה? שעון מים. בסדר? הזוהר הקדוש כותב שכשהגיעו בלילה לאיזה מקום, רצו לדעת האם יש מי שקם פה תיקון חצות. אז איך היו קמים לתיקון חצות? אמרו לו, כן, אנחנו קמים לתיקון חצות. איך אתם קמים? יש לנו בבית מין מכשיר מלא מים, והוא מטפטף, לשון הזוהר, טיף טף טיף טף. וברגע שנגמרים המים באמצע הלילה, וזה בדיוק הנקודה של אמצע הלילה, מה קורה אז? הכלי הזה מתהפך, עושה גונג ושומעים אותו בבית. כל הבית שומע את הגונג. בסדר? זה בעצם הסוג הזה. אז קצור, כל דבר שאנחנו על דרכו מונים את השעות, כן? וזה היה אז המכשירים האלה, אז השאלה אם מותר או לא. כמובן שהשעון שלנו היום, שהוא בכל מקרה ענוד על היד, אנחנו עונדים שעון על היד, אין שאלה. כי לא רק שדרך כך לקחת אותו כל השבוע, והוא כבר מחובר, נקרא לזה כך, הוא, הרצועה קשורה ביד, הדבר הנוסף הוא שיש גם שאלה האם הוא נחשב כתכשיט. למה הוא צריך להיות לחשב כתכשיט? מקום שאין עירוב. האם יש אפשרות לצאת עם שעון במקום שאין עירוב? אם הוא נחשב כתכשיט, אז אין שאלה. אם הוא לא יחשב כתכשיט, סתם מכשיר, אז זה בעיה, מה אתה לוקח אותו בשבת? טוב, אז תלוי כמובן, גם היום כאלה שאומרים שצריך שיחשב תכשיט. האם באמת זה נחשב כתכשיט, תלוי במקום, תלוי בזמן. יש כאלה שתביא להם שעון קאסיו, פלסטיק, ידעו לך מה זה, זה תכשיט זה? זה בושה ללכת איתו. תביא לו שעון של 5,000 שקל, הוא אומר, טוב, זה תכשיט לעניים. בלי להגיד עכשיו שמות של שעונים שעולים סכומים יותר גדולים, והחיקוי, הזיוף עולה מה שאתה קונה את המקורי. בסדר, טוב. בכל מקרה, מבחינתנו זה נחשב כתכשיט. טוב. סעיף נ"ב, הסעיף האחרון של הסימן הזה, מוקצה לעשירים, הווה מוקצה, ואפילו עניים אין מטלטלים. אם זוכרים, בתחילת הסימן הראשון הזה, את ההקדמה ראינו, האם יש דבר כזה מוקצה לעניים, מוקצה לעשירים? מה גודל הבד שאנחנו רואים שאפשר לטלטל אותו? אז אמרנו שלעניים זה שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, ולעשירים זה שלושה טפחים. בסדר? זהו. זאת אומרת, מה השימוש בכלל? העניין הוא, וזה בעצם השאלה פה, אם עשיר הלך שם בפח ההשפעה מכנסיים. שם מכנסיים בפח אשפה. מה הוא בעצם אמר? שהמכנסיים האלה זה אשפה. אם זה אשפה, מותר לטלטל את זה? לא, כי זה מוקצה. פתאום בא אני בשבת בבוקר, רואה מכנסיים מתוך האשפה. איזה מכנסיים, יד שתיים הייתי קונה יותר בלויים. אלה בשבילי יד הראשונה, לא יד שתיים. והוא רוצה לקחת אותם. בצד אחד אתה אומר, לעשיר הזה, זה נקרא מוקצה. האם מוקצה לעשירים הוא גם מוקצה לעניים? מה פוסק השולחן ערוך? כן. אם העני החזיק את זה כבר מיום שישי, זה סיפור אחר. אבל אם הוא בא באמצע השבת, כיוון שהעשיר השווה את זה כבר כמוקצה, מבחינתו זה השפעה, אז אי אפשר לקחת בשבת. גם עני, שבשבילו זה זהב, כמו שאומרים, אי אפשר. לכן מה עושים הרבה אנשים? עכשיו, לא בגלל שהם חושבים על דיני מוקצה בשבת, בגלל שהם חושבים על זה שאולי מה שלא טוב להם, אולי זה טוב למישהו אחר. וזה בעצם פותר את הבעיה. לפעמים אנחנו רואים שמישהו שם דברים על הגדר של פח האשפה. על יד פח האשפה. הוא לא מכניס את זה לפח. מה הוא אומר בעצם? מי ששם איזשהו דבר, כלי, בגד, בקבוקים למחזור, לא יודע מה, שמים את זה לא בתוך פח ההשפעה, אלא בחוץ, על יד. מה הוא אומר? אני לא רוצה את זה. מבחינתי, הפקרתי. אבל יכול להיות שמישהו ירצה לקחת. כי אם הוא היה אומר, גם מישהו לא ירצה לקחת את זה, איפה הוא היה שם? בתוך הפח. במילים אחרות, הוא לא ישווה את זה כמוקצה, ואז אם הגיע מישהו ורוצה לקחת באמצע השבת, אז יהיה מותר. כי הוא רוצה להשוות את זה כהשפע ממש, היה שם בפנים. בסדר? זה דבר שצריך לשים לב אליו כשרוצים... בסדר. אז בזה בעצם סיימנו את הסימן הראשון בהלכות מוקצה, ובעזרת השם, כן, אנחנו עוברים לסימן השני. זאת אומרת, מה שראינו עד עכשיו זה סוגים שונים של מוקצים, כן, שאסור לטלטל אותם. זאת אומרת, הסימן הזה, סימן שנחת, והראה לנו את המקרים שבהם אסור לטלטל. זה, נקרא לזה כך בהגדרה כוללת, מה הוא מוקצה, כן? וממילא שאסור לטלטלו. כאן, בסימן הזה, אנחנו אומרים, האם יש אפשרות, אחרי שכבר יש לנו מוקצה, ואחרי שבסימן שנחת למדנו שמוקצה לא מטלטלים, האם יש איזושהי דרך בטלטול מוקצה? עכשיו, לשים לב. אחד הדברים שאנחנו אומרים תמיד, חייבים אבל לומר את זה, יש פעמים שאנשים אומרים, טוב, תפסיק, אל תהיה תחמן. אם אמרו לך מותר, אז מותר. אמרו לך אסור, אסור. מה אתה עכשיו מוצא לי? כל מיני דרכים, הסברים, איך אני בכל זאת אוכל לטלטל. זה נכון לעוד כמה נושאים. שאנשים אומרים, טוב, אם זה אסור, אסור, אם מותר, מותר, מה אתה עושה לי פה כל מיני, איך אומרים, נישות, יוצאים מן הכלל. עכשיו, פה אני רוצה לומר דבר אחד, והוא חשוב גם לנושא הזה, וזה הנושא שלנו עכשיו, דיני מוקצה. ניקח את זה בקו הכללי. האם מדין תורה היה מותר לנו לטלטל או אסור לנו לטלטל? מדין תורה. כן. לא טלטול העברה מרשות לרשות. טלטול של חפצים שאין להם שימוש, נקרא לזה כך. מותר. מי קבע שאסור? חכמים. והבאנו את הסיבות. ארבע סיבות, סיבה של הרעבד, נכון? הבאנו את הסיבות בהקדמה לסימן של ח', למה חכמים גזרו שיהיה דין, נכון, קו כללי, ראש פרק, דין מוקצה. עכשיו, אותם חכמים שהם קבעו שיש דברים שאסור לנו, הם עצמם אמרו, תשמע, אנחנו מחוקקים חוק, אבל החוק הזה יש לו גבולות גזרה. יש לו ראשי פרקים. סעיפים מסוימים הם לא נגזרים בחוק. כמו שעושים חוק, צריך לשלם מס כך וכך. האנשים האלה והאלה הם פטורים. אז אם בא מישהו ואומר, אני מסוג האנשים האלה שפטורים, מה נגיד לו? שהוא תחמן? שהוא מוצא נישות בחוק? לא. המחוקק קבע שהאדם מסוג מסוים פטור מהתשלום. אז עכשיו אתה מוצא מקום, אתה מערים איך להיפטר? אני לא מערים, אני מהסוג של האנשים האלה שאמרו שלא צריכים לשלם. אותו דבר זה בדברי חכמים. התורה אומרת לנו דבר מסוים הוא מותר. באים חכמים וגוזרים. מסיבותיהם הם אומרים בדיוק למה. וכמובן שמצווה לשמוע לדברי חכמים. איפה למדנו את זה? לא תסור, ככל אשר יורוך. לעשות ככל אשר יורוך, אבל לא תסור מכל אשר יורו לך, ימין ושמאל. מצווה לשמוע דברי חכמים. והזכרנו כמה פעמים שדברי חכמים יכול להיות אפילו שזה יותר חמור מדברי תורה. מדוע? כי מי ציווה עלינו לשמור את מה שכתוב בתורה? קדוש ברוך הוא. מי ציווה עלינו לשמוע בדברי חכמים? זאת אומרת, גם התורה אומרת לנו, כמו כל דיני תורה, לשמוע בדברי חכמים, וגם אנחנו חייבים לשמוע מצידנו לדברים דרבנן. אז זה שני דברים. גם אתה עובר על דברי חכמים, וגם עובר על דברי תורה שאמרו לשמוע לדברי חכמים. איפה פעם ראינו את זה? אנחנו מסיימים עכשיו ככה, חורים, השבוע האחרון של ספירת העומר. בין אדם לחברו, שלא נהגו כבוד זה וזה. אז מה אמרנו? מה יותר חמור? בין אדם לחברו או בין אדם למקום?
עכשיו למדת,
לא רצים לו, בחור מבין. בן אדם לחברו, למה? כי אם אתה עובר בן אדם למקום, על מה עברת? הבן אדם למקום, אבל אם עברת על בן אדם לחברו, עברת על בן אדם למקום שאמר לשמור על בן אדם לחברו, וגם עברת על בן אדם לחברו. בסדר? שני הדברים גם יחד. אני כבר לא מדבר על העונשים, זה סיפור אחר. אבל אני מדבר מצד הקיום. אותו דבר כאן, באים חכמים ואומרים, אתה לא תטלטל דבר מסוים. הם אומרים שדבר מסוים בתנאים מסוימים, אפילו שאנחנו אומרים שאסור לטלטל אותו, מותר. אז אני לא בא כאילו לעקוף את החוק. אני בא לאכוף את החוק. ואכיפת החוק היא נקבעת על ידי המחוקק. ואם המחוקק בא ואומר דבר מסוים אסור, דבר מסוים יש לך אפשרות, כן? אז אני לא נפטר לנסות לעקוף אותו. אין פה עקיפה, אלא יש פה אכיפה. בסדר? אז לכן הסימן הזה מדבר על המקרים בהם יש אפשרות לטלטל דבר שהוא בעצם אסור בטלטול. טוב. אז אומרים, אומר, השולחן ערוך אומר בסימן תש. למה תש? בדרך... מה? טוב, נו, מה אני אגיד? כי הרבה פעמים כותבים לנו את המספרים של הסימנים בצורה כזאת, למשל, לפני חמישה סימנים. סימן שין דלת. אז מה כתוב בשולחן ערוך? סימן דש. שלא יהיה כתוב, וואי, יש מישהו. שין דלת. אבל שין תת, מה זה שין תת? לא יודע, אלי, יש לך רעיון? שנת תפשין מם דלת, הרבה אנשים היו כותבים תפשין דלת מם. בסדר? זה לא יפה. העורש צדי חט כותבים חצר. או רחת. טוב, אבל פה אני לא יודע, אני לא עולה בראש, למה לכתוב תש? אלא אם כן נגיד מה שאמרת, טוב, היה צריך להיות פה עוד נון. טוב, לא יודע, טוב. נוטל אדם את בנו, והאבן בידו, ולא חושב יטלטל האבן. במילים אחרות, אנחנו לא מדברים על טלטול ברשות הרבים, אנחנו מדברים על טלטול של דבר שהוא מוקצה בתוך הבית. בואו ניקח את זה לימינו. תינוק מחזיק ביד צעצוע שאי אפשר להשתמש בו בשבת. פעמון. האם מותר לנו להרים תינוק כשיש לו ביד צעצוע שהוא מוקצה בשבת? מה? מה שיוצא שכן, כן. והוא שיש לו געגועים, פירוש יש לו עיצבון כשאינו עם אביו עליו. שאם לא יתלנו הוא יחלה, אבל אם אין לו געגועים עליו, לא. זאת אומרת, כל מה שיתרנו, לקחת ילד שיש לו צעצוע ביד, נגיד שהצעצוע הוא מוקצה, שאם אתה לא לוקח את הילד ביד, הוא יתחיל לבכות. אבל סתם ילד שמחזיק משהו שאסור, לא ניקח אותו בידיים. בסדר? ואפילו כשיש לו געגועים עליו, לא יתירו אליו באבן. אבל אם דינר בידו, אפילו לאחוז התינוק בידו והוא מהלך ברגליו אסור. לחיישינן דילמן אפיל ועתי אבו עליה תויי. ויש, אומרים, שלא אסרו לה כשהוא נושא תינוק עם דינר בידו. אבל לאחוז התינוק בידו, אף על פי שדינר ביד התינוק, אין בכך כלום. נשים לב לסעיף הזה בשולחן ערוך. אנחנו לא רוצים שאבא יטלטל מוקצה. אז אם הילד לקח משהו לא חשוב, משהו שהוא לא בעל ערך, והוא מוקצה בשבת, אין בעיה, שייקח. אבל אם הילד הזה לוקח משהו חשוב, והדבר הזה הוא מוקצה בשבת, מה החשש שלי? שאם הילד פתאום, הרי זה תינוק, אם התינוק הזה פתאום יעזוב את החפץ, החפץ ייפול לרצפה, מה יעשה אבא שלו? מיד ירים אותו. במקרה כזה אנחנו אומרים, אתה לא לוקח ילד כשיש לו תינוק, כשיש לו ביד דבר מוקצה, כי יש חשש שאתה תבוא עכשיו להרים אותו. יש לכם רעיון? יפה. הילד לקח פלאפון. טוב, מה עכשיו נעשה? הוא לקח אותו מעל המדף. הגיע, שם איזה ארגז, הגיע, לקח את הפלאפון. מצד אחד אסור לנו לטטל את הפלאפון. מצד שני, אם עכשיו הוא יעזוב את הפלאפון, יבוא ילד אחר וידרוך עליו. נכון? מה קורה כשדורכים על פלאפון? תלוי. אם זה פלאפון כמו שלי, לא יקרה כלום. מה יכול להיות? אבל אם זה פלאפון כמו שלך, איזה פלאפון שלך? לא משנה, עזוב. בסדר, הבנתם אותי. אין לך, בסדר. אם זה פלאפון כזה, כמו שאומרים החבר'ה, יש לו פלאפון שגם לפעמים אפשר לדבר איתו. רוב הזמן הוא משמש לדברים אחרים. אז במקרה כזה, יש לו גם מסך כזה שהוא רגיש. ואם הוא רגיש, הוא גם נשבר. ואם נשבר המסך, כבר כדאי להחליף לקנות אחד חדש. אז הוא רוצה לקחת את הילד עם הפלאפון ושהוא יניח את הפלאפון באיזה מקום. הוא הולך עם הילד, הילד תופס את הפלאפון בזריזות, וכשהוא מגיע למקום הוא מדגדג אותו. מדגדג אותו, עזב את הפלאפון. מותר לעשות את זה בשבת? מה? כי אם הילד יעזוב את הפלאפון באמצע, מה יקרה? מה יעשה אבא שלו? הוא שווה דינר הפלאפון? כמה זה דינר? לא יודע, כמה שקלים. בסדר? בכל מקרה פלאפון שווה יותר מכמה דינר, נכון? יפה. אז יבוא אביו, וואו, זה נופל, יחזיק אותו. בסדר? זה החשש. אז לכן גם אסור לקחת את הילד עם זה. בקיצור, אין לנו פטנט איך להעביר חפץ ממקום למקום, שילד יבוא ויקח אותו, נחזיק אותו ביד, ניתן לו לתפוס, ואחר כך שהוא יגיע לאיזה מקום מבטחים, נדגדג אותו שיעזוב. בסדר? זה בעיה. לא שווה ערך, אין בעיה. לא. אמרנו שלא אומרים לשום ילד לעבור על איסור בשבת. כי לא רק שלא אומרים לו לעבור על איסור, מצווים שהוא יקיים את השבת. אתה ובנך וביתך. מותר? יש כאלה שיגידו לך שמותר לבעוט בטלפון מלכתחילה. בסדר? אני ראיתי שיש איזה רבנים, מה, ראיתם את זה? שאומרים לשבור את הפלאפון. היה לי מורה בנתיב מאיר. שיום אחד הוא החליט להתחזק בעבודת השם. המורה, כן. ואז הוא בא וסיפר יום אחד בנתיב מאיר, שאתמול הוא הוציא את הטלוויזיה לרחוב, זרק עליה אבן שתישבר. כי אסור להחזיק טלוויזיה בבית, טלמבזיה, לא יודע איך קראו לזה, טמבלוויזיה, כל מיני כאלה שמות. למה? כי רואים שם דברים לא ראויים. אז שאלנו אותו, טוב המורה, אז מילא אתה מוציא את הטלוויזיה מהבית, למה לשבור? אתם יודעים שיש תיקון לימוד של הרב בן איש חי בלשון חכמים למי ששובר כלי. כל דבר, כל כלי יש לו משמעות בעולם. שברת כלי, אתה שובר כלים, מה שנקרא. אז יש תשובה למי ששובר כלי. אם שבר בשוגג, אם שבר בחמתו, וכל מיני... אז דעת שברת. הוא אומר, לא, אתם לא מבינים. אתם לא מבינים. אם אני הייתי אפילו מוכר את הטלוויזיה לאלטזכן, יודעים מה זה אלטזכן? מה? בסדר? אם הייתי מוכר, אולי יש יהודי אחר, שיקנה ממנו את הטלוויזיה הזאת. אז אני אחתי אנשים אחרים. אתה מבין את החשש. אז לכן הוא שבר את הטלוויזיה. שלא יהיה לה שימוש. טוב, מה אני אגיד? אני הרב היה אומר, דרכנו בבניין ולא בשבירה. הוא דיבר על נפשות של אנשים, אבל בוא. בכל מקרה לענייננו, לכאורה, אם אתה מטלטל בשינוי, אגב, מה שנקרא, אז אין בעיה. זאת אומרת, אם אתה, במקום צער לא גזרו חכמים, במקום הפסד מרובה לא גזרו חכמים, כל מיני דברים יש, חכמים לא גזרו. כל דין מוקצה הוא דין דרבנן. קבע שהוא דין דרבנן, אז אפשר בצורה כזאת, כן, כלאחר יד, מה שנקרא, לדחוף אותו מתחת המיטה לאיזה מקום שאף אחד לא ידרוך. בסדר? טוב. סעיף ב' השולחן, אומר השולחן ערוך. כלכלה, זאת אומרת סלסלה, כלי גדול, שהייתה נקובה וסתמה באבן, מותר לטלטלה, שהרי נעשה כדופנה, מותר לטלטל אבן, מה אמרנו בסימן הקודם בתחילתו? אבן הוא דבר שלא ראוי לכלום. מה שלא ראוי לכלום, מה דינו? הוא נקרא מוקצה מחמת גופו, יפה מאוד. מוקצה מחמת גופו, אסור לטלטל אותו אפילו לצורך גופו ומקומו. להבדיל מכלי שמלאכתו לאיסור. אבן זה דבר שנקרא מוקצה מחמת גופו. אין לה שום שימוש, היא לא כלי, לא שום דבר. כיוון שכך, אז אסור לטלטל. אבל אם האבן הזאת סותמת חור, למשל הוא רוצה לשים גרעינים בתוך כלי, ובכלי יש חור. איך סותמים את החור? דוחפים אבן. האבן הפכת להיות חלק מהכלי. אני יודע איפה ראיתי שעושים את זה? כן. טוב, זה לא קשור לשבת, אבל זה קשור לזה שגם היום יש כאלה שסותמים חורים כך. רוצים לשתול עציצים, ויש בכלי של העציץ, יש חורים למטה. אז לא רוצים שהתערובת שתילה תצא עם המים, אז שמים שם חתיכת אבן, גולה, לא יודע בדיוק מה, המים יוצאים שלא תהיה השקיית יתר, לכן עושים חורים. מצד שני שמים אבן, האבן הזאת מה תפקידה? לסתום את החור. תפקידה לסתום את החור, היא חלק מהכלי. לכן יהיה מותר לטלטל את הכלי. וכן דלעת שתולים באבן כדי להכבידה, למלות במים, משהו משהו. אם הוא קשור יפה שאינו נופל מותר למלות במים, שהוא כמו הדלעת עצמה, שהוא בטל לגבה ואם לאו עשו. בסדר, בזמנו היו זורקים כלי, דלי, לתוך הבור, כדי למלא מים מתוך הבור. אם אני זורק את הדלי כך ישר, מה יקרה? הוא יצוף. ההפך. הוא יצוף, הוא לא ימלא מים. כדי שהוא יתחיל למלא מים, מה אני צריך? ששפה שלו תהיה בתוך המים. אז זה שיטה, איך היו זורקים דלי, חוט ארוך יותר מהמרחק, כי אם זה קצר יותר, אז הוא יישאר מתוח. ארוך יותר, וזורקים אותו על הצד בצורה כזאת, שזה יתחיל להתמלא, ואז ברגע שהוא התחיל, הוא ממשיך. היה דלי מסוים, לא מפלסטיק בזמנו, עשוי מדלעת. מורים מקרוקנים את הדלעת מבפנים, משאירים, יודעים מה זה דלעת, נכון? לפעמים מביאים מכון מהיר לכניסה, רואים זה גודל, כמו שני דליים. בסדר? מרוקנים, משאירים את זה, מייבשים, יש לנו עכשיו דלי. אז היו שמים שם אבן. למה אבן? כי הקליפה עצמה היא קלה, היא צפה. האבן גורמת לכך שזה ייפול פנימה ויתחיל להתמלות. האם מותר אבן שנמצאת בתוך הדלת הזאת לזרוק אותה כדי למלא מים? תשובה, אם זה מחובר אז אפשר. לא, אני לוקח את האבן עם הדלי, היא בפנים. הדלי אני רוצה למלא מים, מה? צריך מים בשבת? מה נשתה? בסדר? יפה, טוב. כלכלה מלאה פירות ואבן בתוכה. אם הם פירות רטובים כגון תאבינים וענבים, ייטולה כמו שהיא, שאם נער הפירות מתוכה ייפסדו. אבל אם הם פירות שאינם נפסדים, תפוזים, קלמנטינות, לא יודע מה, ינערם וינער גם האבן עמהם ולא יתלנה עמהם. והיה למילי כשאינו צריך ללא פירות או לכלכלה. אבל אם היה צריך למכור בכלכלה, מטלטל כמו שהיא. בסדר? גם אני צריך את הפירות, מה אתה עכשיו מרים גם אבנים? תהפוך את הכלי. ותאסוף את הפירות, תיקח אותם לעצמך. זאת אומרת, תהפוך גם את האבן. בסדר? כי זה ביחד, זה אגב. אבל אם זה משהו שאי אפשר להפוך, תהפוך עם אייך, תותים, תהנים, כן, משמישים, דברים רכים שאתה הופך אותם זה עם אייך, אפשר לקחת את הכל ביחד, אפילו שאבן זה נקרא מוקצה מחמת, גופו כמו שאמרנו, וזה הרבה יותר חמור ממוקצה אחר, בכל זאת אפשר לטלטל את זה, אגב הפירות והסלסלה. שכח אבן על פי החבית או מעות על הקר, אמרנו מעות, מה דינם? איזה דין מוקצה זה כמטבעות כסף? לא. גם מוקצה מחמת גופו, אין להם שימוש. השימוש היחיד הוא זה הקנייה. בסדר? זה כמו אבנים. דבר שהוא לא כלי ואין לו שימוש. טוב. שכח אבן על פי החבית ומעות על הקר, מתי החבית על צידה והאבן נופלת, ומנער הקר והמעות נופלים. אם הייתה החבית בין החביות, בעניין שלא יכול להטות אותה במקומה, יכול להגביה כמו שהיא עם האבן למקור אחר להטותה שם, כדי שיפול מעליה. ואם היא ניחם עליהם מדעתו, נשים לב, הדעת שישארו שם בכניסת השבת, אסור להטות ולנער. נשים לב לדבר, אדם לקח ארנק, כן? לקח, בואו נאמר, פלאפון, שאין לו שום שימוש, כיוון שהמסך שלו, שומר מסך אחרי כמה דקות הוא נהפך לשחור. בסדר? אין לו שום שימוש, אפשר אפילו לראות את השעה. אני לא יכול להגיד שאני משתמש בו כשעון. בסדר? אז הוא נחשב כלי שהוא מוקצה מחמת גופו. אם השארתי אותו ביום שישי על המיטה, רציתי להוציא אותו לפני כניסת שבת, אבל באתי להתלבש, הוצאתי את זה, שמתי ארנק, שמתי פלאפון על המיטה. לפי השולחן ערוך, אי אפשר לנער את המיטה כדי שהם יפלו בשבת. מדוע? כי הנחתי פה בכוונה תחילה. אבל אם הלכתי לנוח, ונפל לי ארנק מהכיס, נפל לי הפלאפון מהכיס, לא שמתי לב. נכנסה שבת, בלילה אני בא, מה אני רואה, מה יש לי על המיטה? פלאפון, אני רוצה לישון. כיוון שלא הנחתי אותו בכוונה תחילה, יש אפשרות לנער את השמיכה על מנת שהפלאפון ייפול. על מנת שהכסף, הארנק ייפול. שמים לב להבדל בין אם הנחתי בכוונה ושכחתי, לבין אם לא הנחתי בכוונה. שכח, כן. כיוון שזה מוקצה מחמת גופו, אני אומר שאסור להזיז אותו בשבת. על הרצפה, על הרצפה, תשאיר אותו שם. אגב, אתה יכול לנער אותו על קרים וקסתות. אתה מפחד שזה יישבר כשזה נופל לרצפה, שים איזה ספוג למטה, תנער אותו שישאר שם. כי אסור להוציא אותו אפילו לצור גופו מקומו. איך? מה רואים?
רואים זה
עם הרצפה, זה מפריע. אמרנו צור גופו מקומו אסור. אבל אם אין לנו ברירה, חוששים שמו ייפסד בכלל, אז אפשר, איך אמרנו מקודם? ברגל לדחוף אותו. בסדר? מה? כן, אבל פה אנחנו שאסור, כי זה הונח בכוונה פה. כאן זה לא הונח בכוונה. נפל, לאהבת אותו. טוב. ויש אומרים, שנייה, ויש אומרים שאפילו ניחם שם, על דעת שישארו שם בכניסת שבת, כדי שיתלם בשבת, מותר להטות ולנער בשבת. ולא אסרו, אלא במניחם על דעת שישארו שם כל השבת. שמים לב להבדל? השלוש מדרגות יש לנו. יש לנו מדרגה אחת, שכחתי את זה שם. מדרגה שנייה, הנחתי, רציתי להוציא, אבל שכחתי. מדרגה שלישית, הנחתי, רציתי שישאר כל השבת, עכשיו אני מתחרט. אז הדרגה הראשונה שלא הנחתי וזה בטעות הגיע לשם, לכל הדעות אפשר. הדרגה השנייה שהנחתי אבל רציתי להוציא לפני שבת רק שכחתי, יש מי שאומר שאסור ויש מי שאומר שמותר. והדעה האחרונה אומרת רק במקרה שאתה הנחת את זה וחשבת שישאר כל שבת ועכשיו אתה מתחרט כי פתאום אתה צריך את המקום, אז אסור בכלל אפילו לנער. מה מדובר פה? מוקצה מחמת גופו כמוקצים אחרים יהיה מותר. למשל, מגץ. מה התפקידו של מגץ? זה שאלת, נכון? מי שאל? רצית לשאול? שאלת. הבנתי, בסדר. מגץ. מה דינו של מגץ? כלי שמלאכתו לאיסור. מה אפשר לעשות עם מגץ? לפצח אגוזים, נכון? כמו שהגמרא מדברת על פטיש. אתה לוקח את המגץ, נותן מכה לאגוז, הוא נשבר, נכון? יפה. זאת אומרת, זה כלי שמלאכתו לאיסור. עכשיו אתה משתמש בו לצור גופו. אם כך, גם לצור גופו, גם לצור מקומו, אפשר. אבל דיברנו, כל מה שדיברנו שאסור, אפילו לנער, למה שאסור, זה מוקצה מחמת גופו. שאפילו לצורך מקומו, לצורך גופו אסור. טוב, אומר הרמה, ואז אפילו ניטל האיסור משם, אסור לטלטל הכלי. לשים לב, אם אני שמתי משהו, נגיד שמתי כסף על ספר. דוגמה. ואמרתי שישאר ככה, ופתאום בשבת אני נזכר שאני צריך את הספר. האם מותר לי לנער עם הספר כדי שהכסף ייפול? לכל הדעות, אסור. למה? כי אני הנחתי אותו שישאר שם כל שבת. אפילו לדעה המקלה ביותר, אסור. אבל אם נגיד, זה נפל מעצמו. מישהו עבר, הספר זז והכסף נפל. אני בא בשבת בבוקר, הכסף לא נמצא על הספר. מה אומר הרמה? עכשיו, אחרי שהכסף לא נמצא, מותר לי להזיז את הספר? אומר הרמה, אסור. כיוון שחשבתי שזה ישר שם כל השבת. אז היה אסור לטלטל את הספר, כי אסור לטלטל אותו, יש עליו כסף. גם כשהכסף הלך, מנגוד התקצה לבין השמשות, הוא התקצה לכל יום. מתוך שזה הוקצה לבין השמשות, הוקצה לכל היום. אפילו אם ניטל האיסור משם אסור לטלטל הכלי, אומר הרמה שמאחר שנעשה בסיס לדבר האסור למקצת השבת, אסור כל השבת כולה, וכן בכל מוקצה. כל מוקצה, מתוך שהוקצה בכניסת שבת, הוקצה לכל השבת כולה. אנחנו רק סייגנו את הדבר הזה, ואמרנו שיש מוקצה שהוא בטוח שיבטל באמצע השבת. יש דעה שאומרת, השולחן ערוך מביא אותה, שיש אפשרות שמוקצה יהיה לחצי שבת, אם מראש ברור שהוא לחצי שבת. למשל, מה הדוגמה שנתנו? כביסה רטובה. שבת האחרונה. בסדר? שום דבר לא נשאר לך. למה לא נשאר לך? כמה מעלות היו? 38, זה לך. בסדר? לא נשאר כלום לך. היית שם כביסה בכניסת שבת. מותר לך בשבת בבוקר להוריד אותה להשתמש? להשתמש כמובן, לא סתם. אז לפי הרמה, מה פתאום? היה מוקצה בכניסת שבת? אין הנחות. אבל לפי השיטה הזאת שמביא השולחן ערוך, כיוון שברור לך מראש שהוא יתייבש ותוך כמה שעות אתה מקבל כביסה יבשה ברת שימוש, אז אפשר. מה זה? בוודאי, תליתי, הלכתי למקווה ביום שישי. הגעתי הביתה חמש דקות לפני כניסת שבת. נאמר, אפילו בשקיעה עוד אי אפשר להשתמש במגבת. אבל ברור לי שתוך שעה, שעתיים, או נגיד שעה אחרי הזריחה, זה כבר התייבש. ורק מהרוח, השרקיה שהייתה אז, מה זה שרקיה? רוח מזרחית, שרקי. מזרחי, בסדר? יפה. זה ברור? יפה. השרקייה הזאת, ברור לנו שהתייבש. שעה. כבר לא מדבר על בגד ים. קוראים לזה, קוראים למכנסיים האלה. שני שליש. יש לזה שם, לא? ברמודה, ברמודה. משולש ברמודה. בסדר? יפה. התייבש, זה חומר כזה, תוך חצי שעה זה התייבש. האם יהיה מותר או אסור? לפי הרמה יהיה אסור, לפי השולחן ערוך יהיה מותר. בסדר? טוב, נסיים את הסימן. הדלא שר יהיה לה להטול ולנער, דווקא בצריך לגוף החבית והקר. אבל אם צריך למקום החבית והקר, ולא הספיק לו ההטיה והניעור, יכול לטלטלם עם האבן ועם המעות שעליהם לפנות מקומם. זאת אומרת, ברגע שיש לי את הדבר שהוא בסיס, הקר והמוקצה הזה, ואני צריך את המקום, כן? אז הוא אומר, אתה יכול לטלטל אותם עם האבן ועם המעות שעליהם. בסדר? לא ניעור, אלא לקחת את הכל עם הדבר. במקרה שיש לנו חבית שעליה יש מוקצה מחמת גופו. ואני צריך את המקום של החבית. לא לקחת את החבית כדי להוציא ממנה את היין. אני צריך את המקום עצמו. כיוון שזה בסיס דבר האסור והמותר במקרה הזה, וגם הוא מוקצה מחמת גופו, אני מתיר להזיז את כל החבית כדי להשתמש במקום. מה? כן, כן. אני צריך את המקום. זה דבר שאפשר לטלטל אותו. דבר שהוא מעל 40 שעה, שאלה אם מותר לטלטל, הוא חלק מהבניין. בסדר, זה נושא אחר אבל. בכל מקרה, זה העניין של האפשרות לטלטל דבר כשיש עליו מוקצה. טוב, בעזרת השם, בפעם הבאה, אנחנו עכשיו כבר יהיה סימן יותר שמח, שי. להנחיל לאהבה יש, שי עולמות. בעזרת השם, בפעם הבאה, המשך דיני מוקצה. אנחנו יוצאים לשתי דקות הפסקה, ואחר כך נלמד, מסיימים. אתם רואים איך יוצא לנו יפה? מסיימים חלק ב' של השולחן ערוך, לקראת, אנחנו אומרים, מתן תורה, סיומות והתחלה. אחר כך נתחיל שוב, אז נלמד ללחות תפילת ערבית. עוד שתי דקות. כל טוב.